החי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
בוקר טוב לכולם. אנחנו רגילים לומר ערב טוב, אבל השבוע, גם היום גם מחר, ונראה מה הלאה, תהיה תוכנית בין 10 ל-11. המטרה היא לעסוק בענייני אמונה והשקפה לאור האירועים המתרגשים ובאים עלינו ואלה שכבר עברנו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. אני מדגיש את מה שאני מדגיש תמיד, אנחנו עוסקים בתשובות לשאלות, אנחנו לא עוסקים בקבלת הצהרות או רעיונות או כל מיני דברים אחרים שתוכניות אחרות ברדיו עוסקות בהן. אנשים מנסים להוסיף, כל המוסיף מוסיפים לו, להוסיף קדושה, להוסיף התעוררות, להוסיף לעזור ולתרום. הנה, גם אני ממרום פסגת גילי מנסה להוסיף. הוספנו תוכניות, אנחנו מסתובבים ממקום למקום לשיחות ושיעורים. מה מוסיפים? אז בראש ובראשונה, כולם יודעים, אומרים פרקי תהילים, יש פרקים שיודעים שאומרים אותם, אם זה פרק חף, פרק י' ג', פרק עין ת', פרק פי ג', קוף ממ' ד', אבל כל ספר תהילים הוא מתאים. איך אומרים תהילים? אז מי שלא מבין את מה שהוא אומר, אפילו אם הוא לא מבין עברית, אמירת התהילים בעברית, כמו תפילה בעברית, פועלת גם כן. למעלה מזה, להבין את פירוש המילים. וספר תהילים הוא ספר שהמילים שלו ברובן הן מילים מוכרות וברורות, אבל צריך להתבונן. אמר מישהו, בתהילים יש קוף נון פרקים. פעמיים ספר תהילים, זה 250, זה גימטריה כפר. אבל אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. זה לא עניין של כמויות, כמו שזה עניין של התבוננויות. ואם מדובר על אדם שמסיים ספר תהילים, זה אומר שהוא הקדיש את הזמן עם כל תשומת הלב לומר את ספר התהילים או לקרוא את ספר התהילים. בני עדות המזרח מדברו על קריאת תהילים, בני אשכנז מדברו על אמירת תהילים, ואילו ואילו דברי אלוקים חיים. למעלה מזה, לימוד תורה. חיים מוולוז'ין אומר שדוד המלך, כתוב בחז"ל שדוד המלך ביקש שאמירת פרקי תהילים תחשב כמי שלומדים נגעים ואוהלות. לא ידוע מה תשובה הוא קיבל על זה, אבל נניח שהוא קיבל תשובה חיובית. עדיין ברור לגמרי מתוך הדברים שהדבר שמדמים אליו הוא דבר מאוד מאוד חשוב, והשני מבקשים שידמה לו. ולכן לימוד תורה, מי שלומד תורה, מי שמוסיף בלימוד תורה, מוסיף עוד לימוד תורה, מוסיפים שיעורי תורה, אלה הדברים שמבחינה רוחנית מהווים את הכיפת ברזל, את השלט מרחוק ואת הגב שנותן ללוחמים את כוחם, כמו שכתוב במלחמת מדיין, שמשה רבינו התבקש לקחת 1,000 למטה. כלומר, 36,000. אומרים חז"ל, למה לקחו 36,000 בחלוקה של 1,000, 1,000, 1,000? אומרים חז"ל, 1,000 למלחמה, החזית, 1,000 על הכלים, כלומר עורף, ו-1,000 לתורה ותפילה. שאלת השאלה, אבל היו שם 600,000 גברים, ואם היה צריך רק 24,000 לקרב, כל השאר ממילא למדו, למה צריך לקחת עוד 12,000 ולהחזיר אותם למה שכולם עושים? אלא רצו חז"ל ללמד אותנו שזה חלק מהמערך המלחמתי, תורה ותפילה. וכולם מדברים על תוספות. אז צריך להבהיר פה נקודה אחת מסוימת. תוספות, מה זה תוספת? הרי אבי אבות החטאים היה בל תוסיף. מאיפה אני לוקח את זה? כתוב בחז"ל, מובא ברש"י, שכשהנחש שאל את האישה האם אסור להם לאכול מכל עץ הגן? אז היא אמרה לו, מכל עץ הגן אכול נוכל, ומן העץ אשר בתוך הגן, אמר השם, לא תאכלו ולא תיגעו בו. בגלל שהיא אמרה לא תיגעו בו, אז הוא דחף אותה והיא נגעה ולא ראתה שלא קרה כלום. ממילא הוספה זה הדבר הכי חמור. אז מה עם כל התוספות שאנחנו מוסיפים היום, שלא לדבר על גזרות ותקנות חכמים? התשובה היא, כשחכמים גזרו גזרות ותקנו תקנות, הם גזרו ותקנו את התקנות בגדרים אחרים מהתורה, כמו למשל ספיקה דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה. וזאת מפני ההסבר דלהלן. אדם בא לעירייה, מבקש אישור לתוספת בנייה. שואלים אותו, מה אתה רוצה להוסיף? אומר, מרפסת. אז דנים בזה. או שנותנים לו את האישור, או שלא נותנים לו אישור. אדם אחר בא לעירייה, מבקש אישור לתוספת בנייה. שואלים אותו, מה אתה רוצה להוסיף? אומר, מקרר. שולחים אותו להסתכלות. מקרר זה לא תוספת. תוספת זה כשמוסיפים מאותו סוג. ולכן להוסיף על התורה זה כשאדם בא ואומר, יש עדכון. הקדוש אומר שמיום ועלה גם זה מן התורה, או שאני מוסיף על התורה. אבל כשאדם גוזר, חכמים גוזרים גזרה ומתקנים תקנה, או אנשים יודעים שזה תוספת התחזקות, זה לא נקרא תוספת באמת, זה נקרא דבר אחר, הדבר הקדוש, דבר נעלה, דבר שמוסיף ודבר שתורם. אבל זה לא בגדר של אותה תוספת שהאישה אמרה בנשימה אחת, שגם מזה היה בכלל הגזרה. נקודה נוספת אני רוצה להעיר בפתיחה, ונאמר את מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, מוזמנים להתקשר. דיברנו הרבה על גלות ישמעאל. לפני 13 שנה התפסתי לראשונה את ספרי, גלות ישמעאל, שורשי המאבק ודרכי תגובה. אנחנו מדברים שם על כך, שלמרות שתמיד מדברים על ארבע גלויות, יש גם גלות חמישית. כך מביא רב חיים ויטל, כך מביא רבינו בחיי, כך מביא הזוהר. גלות חמישית האחרונה לכולם וקשה מכולם, הלא היא גלות ישמעאל. זאת הגלות האחרונה. רבי יצחק אייזיק חובר, תלמידו של הגאון מווילנה בספרו פתחי שערים, בשער שבירת הכלים פרק י' ד', כותב שהשורש לסטרא אחרא זה ישמעאל. כלומר, זה השורש הראשון, וממילא זאת תהיה הגלות האחרונה, כי מה שהיה בשורש הראשון הוא זה שיהיה בסוף. סוף מעשה במחשבה תחילה. ואנחנו רואים את זה מול עינינו. עכשיו, ישמעאל יש לו קשת, והיא רובה קשת. עשיו יש לו חרב, הלכה בחתיכה. עשיו אומר אברבנאל ואומר רבי יוסף אלבו, זה עמי הנצרות. ישמעאל זה עמי האסלאם. מה זה חרב, מה זה קשת? חרב זה נשק של אמיצים. קרב מגע, פנים אל פנים. קשת זה נשק של פחדנים. יורים מרחוק ובורחים. היום על הישמעאלים יש גם את החרב וגם את הקשת. יש להם את הטילים, והיא רובה קשת. יש להם את המתאבדים, את המפגעים, את המחבלים הלוחמים. הם לא פוחדים יותר. אנחנו זוכרים ממלחמת ששת הימים, ממלחמת סיני, את הנעליים שסימלו את נתיב הבריחה של הצבא המצרי. הם לא בורחים יותר. איך הגיע החרב לישמעאל? כתוב בפסוק, ויער עשיו כי ראות בנות כנען בני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשיו לו לאישה. אומר האור החיים הקדוש, למה הוא לקח את המחלה הזאת? הרי הוא לא גירש את האנשים המרגיזות, וזה ודאי לא הרגיע את ההורים כשהוא לקח את ביתו של זה שההורים גירשו מהבית. אומר האור החיים, פחד עשיו שהברכות של אבא לא יחולו על הילדים של הנשים המרגיזות, ולכן הוא עשה ברית עם ישמעאל. כתוב באור החיים אם כן, שביום שהברית עם ישמעאל תצא לפועל, החרב מגיעה לישמעאל. וזה היה מלחמת העולם השנייה, כשהיטלר קרא את ברית עם חאג' אמין אל-חוסייני. היום אנחנו רואים שיש לישמעאל גם את החרב וגם את הקשת, אבל עם הקשת הם לא מצליחים. אפילו סדאם חוסיין שזרק 39 טילים לפני שהייתה כיפת ברזל, הטילים לא הרגו. לעומת זאת בחרב הם מצליחים. אולי התשובה לזה שאת החרב הם קיבלו מעשיו, שקיבל את החרב בברכת יצחק. הקשת לא הייתה לזה ברכה, והיא רובה קשת. אבל ברכת יצחק נאמרה בתנאי. והיה כאשר תריד ופרקת או לא מעל צוואריך. כשעם ישראל לא עושה את רצון השם, אז החרב יכולה לצאת מנדנה. וממילא אנחנו חוזרים מה שהתחלנו. להוסיף בלי שזה יהיה בל תוסיף. להתחזק בלי שזה יהיה אותה תוספת של חווה על דברי השם, אלא בגדרים הנכונים ובצורה הנכונה. בוקר טוב.
שלום הרב.
שלום שלום.
אני שואל הרב, אני אברך, חוזר בתשובה, גויסתי לצבא, רוצה שבת שעבר, עכשיו אני בשטח, עוסקים בעשייה. רציתי לדעת מה הדבר היותר גדול או היותר משמעותי או יותר נכון בשבילי כרגע, זה להתעסק בכל הכוח בעשייה שאני עוסק בה בשטח ובהכנות לקראת הלחימה וכל הדברים הללו, או לשאוף לחזור לכולל. אחד שיושב בכולל עכשיו ולומד, ואחד שנמצא בשטח ונלחם, מה השוואה, איך אני צריך להרגיש עם עצמי כרגע?
היה לי חבר שהיה, זאת אומרת יש לי חבר, ברוך השם עד 120, שהיה, הוא וחברו היו שני הקצינים המיוחדים בצהל, בחיל האוויר, שהיו המומחים בנושא מסוים, לא אפרט. והוא היה 14 שנים רצופות בצבא, והיה מגיע לו שנתיים השתלמות מהצבא. כמו שהוא חזר בתשובה עוד ביותו בבסיס, גם הוא וגם חברו, הם ביקשו מהצבא שיאשרו להם שנתיים השתלמות בישיבה. וזו הפעם הראשונה שהצבא אישר את זה. הוא הגיע אלינו לישיבת תורה ואמונה, הוא ויתר על הדירה שהצבא נתן לו בגילו ושכר דירה בכספו קרוב לישיבה, והוא גם היה הנהג שלי. הנהג שלי היה סגן אלוף. אני שדרגתי תוראי, הנהג שלי היה סגן אלוף. ונסענו ביחד ולמדנו ממקצה הארץ עד קצה. אחרי שנתיים הוא ראה שהוא רק התחיל ללמוד והוא לא רצה לחזור לצבא, הוא לא היה חייב. רק אם הוא לא היה חוזר, הוא היה צריך לשלם בתשלומים את ההשתלמות שלו. אבל הוא חזר בתשובה, אז הוא הלך לרב שח. הרב שח אמר לו, אתה, בתפקיד שלך, אתה חייב לחזור לצבא. שם אתה צריך להיות. אז הוא שאל אותו, הוא חשב שהרב שח מתכוון שהוא יהיה סוס טרויאני ויחזיר בתשובה את כולם. הוא שאל אותו, איך להתנהג? הוא אומר, להתנהג בסדר. לא לנסות להחזיר תשובה. אם אנשים שואלים אותך שאלות, תפנה אותם לרבנים שלך. אתה רק תיתן דוגמה אישית, זה הכל. ותינה כמו שצריך. השם של היהודי הזה, שייתכן שהוא אפילו שומע אותנו עכשיו, והכתובת כתובים במערכת. ולכן, אני לא יכול לתת הנחיה אישית למי שאני לא מכיר. אני לא יכול לתת הנחיה אישית למי שאינני יודע את שני הצדדים. מה איכות לימודו מצד אחד, ומה איכות תרומתו הצבאית מצד שני. אבל ברמה העקרונית, ברגע שגייסו בן אדם עכשיו, אז הוא נמצא במצב של שילוב תורה עם דרך ארץ, הוא צריך לעשות את מעשה הוא בשטח באמונה, ובזמן שהוא למצוא לעצמו זמן לקבוע עיתים לתורה, לתורה ולתפילה, ואלה שנשארו מאחור יגבו אותו בתורתם ובתפילתם.
תודה רבה,
רב, שרקוח. ברכות, ושהקדוש ברוך ישמור עליך ועל כל חבריך ועל כולם. שלום, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב לשאלה הבאה.
כן, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום. כן.
רציתי לשאול שאלה אולי קצת רגישה, כש... שומעים על כזה טבח נורא, ועם כל הצער והכאב שבדבר, לפעמים עולים מחשבות שבכל זאת יש פה אנשים שחיללו שבת, בכל זאת אולי יש פה תקופה בארץ שהלכו די רחוק בתקופה האחרונה. איפה לשים את המחשבות האלה מבחינה השקפתית?
בגניזה. ואני אסביר מה, מה, מה אני מתכוון. יש לי ידיד שפגש פעם אישה חכמה, והוא אמר לה איזה רעיון של גימטריות וכן הלאה. פגישה מקרית, אמרה לו אותה אישה, אתם בחורי ישיבות, בשביל מה אתם צריכים את זה? הרי אתם לומדים רמב"ן. אנחנו בונים את אמונתנו על בסיס שלא ניתן לערעור, כמו שכתוב בתהילים כ"ז, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. ארץ חיים זה עולם הבא. אנחנו בונים את אמונתנו על זה שאנחנו יודעים שהתורה ימד בידיעה ברורה, וזה שום דבר לא יכול להרער, ובתורה כתוב שיכולים גם לקרות אסונות כמו מירון, ויכולים להיות אכזרים כמו שהיה עכשיו, וכי תצא אש ומצאה קוצים ואכלה גדיש עם הקמה, הכל לא סותר למי שיודע ובנה את אומנותו על הבסיס העליון הזה. אז ככה, לאלה שרחוקים, הדברים מהסוג שאתה אמרת לא יעזרו, אולי רק ירגיזו. לאלה שהם מאמינים, האמונה שלהם אמורה להיות בנויה על בסיס הרבה יותר גבוה, שממנה לא יעזוע, ושום דבר לא יתערער ולא יערער אותה. אז על מה אנחנו נתמקד? ולכן בימים האלה, כשאני הולך מקום למקום, אני הולך לדבר על זה שיש ידיעה שעיקרה האמונה האמת, וידעת היום, ויש אמונה והשבות אל לבביך, ושום דבר ממה שקורה בשטח לא סותר, גם אם זה קורה בצורה שנראית גלויה. אם בן אדם בעצמו קורה לו משהו והוא רואה לעצמו וזה מדבר עליו ומחזק אותו, למה לא? אבל אנחנו לא יכולים לבנות על זה שום דבר. יש לנו, ולא בגלל שאנחנו לא יכולים, אלא שיש לנו בניין הרבה 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 יותר חזק. זה מבחינת יהודה ועוד לקרא. הרי מה אנחנו אומרים? ריבונו של עולם, לא רק שאנחנו יודעים שהתורה היא אמת, גם אירוע כזה או אחר מחזק את זה בשביל מה? אם אתה באמת יודע שהתורה היא אמת, זה לא צריך חיזוק. זה יהודה ועוד לקרא.
אני לא מנסה לחזק את האמונה מהעניין
הזה. אני לא חושב שאני רוצה להרחיב. סליחה, אני לא חושב שאני רוצה להרחיב בזה יותר.
אוקיי. שאלה נוספת?
כן, בבקשה.
זו שאלה שרציתי לשאול בתשעה באב, אבל מחמת העומס לא שהיה על הקווים, לא הספקתי לשאול.
בבקשה.
אבל אולי זה מעניין. בקינות, שמתי לב להבדל בין שני סוגים של קינות. יש את הקינות על חורבן הבית עצמו, על הדור של החורבן, ששם מתוארים החטאים של עם ישראל, ועל כמה שהם בעוונותיהם מוגלו וכו' וכן הלאה. ויש משולבים בקינות גם כן קינות מהדורות המאוחרים יותר, גזרות אח וצד וכו', ששם הקדושים מתוארים כגיבורים, חסידי עליון, קדושים וטהורים. איך נהיה ההבדל הזה פתאום?
תשמע, ההבחנה שלך היא הבחנה כבירה. ממש מהתפעלות אני אומר על זה. זה נפלא מאוד מה שאתה אומר, וזה מביא אותי לחזור על הציטוט שכבר ציטטתי פה מדבריו של הרב הוטנר בשנת תשל"ו, בנאום שהוא נשא על חורבן יהדות אירופה בישיבת רב חיים ברלין. כך הוא אומר: אין צורך לומר בשלב זה שמכיוון שחורבן יהדות אירופה הייתה תוכחה, גזירה שעם ישראל נושא על כתפיו כחלק בלתי נפרד מהיותו העם הנבחר, אין לנו שום זכות לפרש מהוראות אלה כעונש ספציפי מכל סוג שהוא עבור חטא ספציפי. התוכחה היא חלק בלתי נפרד מחיי עם ישראל עד לביאת המשיח, והיא מוטלת על כלל ישראל ברצות השם ומסיבות הידועות ומובנות רק לו. עכשיו תקשיב למשפט הבא. אדם צריך להיות נביא או תנא לפני שיוכל לטעון שהוא יודע את הסיבות הספציפיות למה שקרה לנו. וזה ההבדל. אלה שכתבו את מגילת איכה או את הקינות על החורבן, שבנויות על מגילת איכה ועל חז"ל, היו נביאים או תנאים. אלה שכתבו את הקינות על גזירות תתנו ורנו ועל מסעי סליחה, ועל מסעי הצלב, אלה כבר לא היו לא נביאים ולא תנאים. ממילא הם כבר לא קישרו את זה לעבירה כזו או אחרת. זאת אומרת, ההבחנה שאתה מבחין זה בדיוק במתאר של הקווים שמסרטט פה הרב הוטנר.
אז יכול להיות נוגע גם בדורנו בעצם.
זה מה שאני אמרתי קודם בתשובה לשאלתך הראשונה. אני התכוונתי לדברי הרב הוטנר.
לא, נפלא. תודה,
תודה
רבה.
בבקשה. בוקר טוב. כן, כן. בוקר טוב. שלום.
שלום הרב.
כן, בבקשה.
אני רציתי לשאול שאלה.
אם אפשר לבקש שתסגרי את הרדיו על ידך? או שתתרחקי ממנו? תודה רבה. כן.
האם זה מתקבל שאומרים תהילים מתוך אייפון?
אפשר להגיד זה גם בעל פה. מה? אני לא יודע... אני לא נמצא בעניין הזה שאם זה אייפון אז מלא כל מה, לא יודע, אומרים תהילים זה בסדר.
כמו שעוד, זה כמו דרגה שאומרים תהילים בעל פה?
אמירת תהילים לא קשורה למאיפה אומרים. אומרים תהילים, אז אומרים תהילים. השאלה אם כן אייפון, לא אייפון, זאת שאלה שצריכה להיפטר בנפרד. אם זה מותר או שזה אסור, אם יש יותר של רב, של רב מוסמך, כל הסוגיות האלה צריכה להיפטר בנפרד. אבל תהילים זה תהילים.
כן. תודה רבה.
ברוכים תהיו.
תודה.
בוקר טוב.
שלום, רציתי לשאול על הנושא של הכרת הטוב לחיילים כאדם חרדי שמחנך לאברכות ובחורי ישיבות, האם הנושא של הכרת טוב בביטוי של שליחת אוכל וביגוד וכדומה, אמרו לי שלא ראיתי ששולחים אוכל וביגוד לבחורי ישיבות. מה ההסתכלות הנכונה?
אני לא מבין, למה צריך לשלוח אוכל וביגוד לבחורי ישיבות? חסר להם אוכל וביגוד? צריך לשלוח למי שחסר. צריך לשלוח למי שחסר.
אבל הכרת הטוב, דברים על הכרת הטוב וכדומה.
תקשיב טוב. הכרת הטוב צריך לכל מי שמגיע לו הכרת הטוב. הגיעו קבוצה, הרב רמי רייבד, שהיה הרב הראשי של חיל האוויר, ולפני כן הרב של בסיס חצירים. ידידי, סיפר לי, זה לא סיפור שמתגלגל, זה סיפור מכלי ראשון, אתה שומע את זה. פה שני. שהוא הביא קבוצה של מפקדים מבסיס חצרים לביקור בבני ברק, ובסי הביקור היו אצל הרב שח. הרב שח קם לפניהם ואמר להם, אנחנו חייבים הכרת הטוב לכם שאתם מגינים על השמיים של המדינה הזאת. איזו שאלה? צריך הכרת טוב למים? הכרת טוב לאפר? משה רבינו לא מכה את המים, לא מכה את האפר? לכלבים? לכלב תשליחו אותו בשר בשדה טרפה, כי לכל בני ישראל לא חרץ כלב לשונו. לא צריך הכרת טוב לחיילים? עכשיו, מה שאוספים כעת אוכל וזה, זה פשוט בגלל שהחיילים האלה נמצאים במקומות שבהם הצבא לא נערך וחסר להם. אם אתה יודע על בחור ישיבה שחסר לו אוכל, תשלח לו גם כן. ולא רק מצד הכרת הטוב, אלא מצד חסד. לא ידוע לי שיש ישיבה שחסר שם אוכל. לא ידוע לי. אם חסר, צריך לשלוח.
אני דיברתי מצד הנקודה השקפתית, האם כאילו זה לא סותר את החלק שאנחנו מפרחים לאבריחות וכדומה?
אין דבר שסותר, אין דבר שסותר יותר מאשר לא לחנך להכרת הטוב. אין דבר שסותר את אנחנו לא מחנכים, אם לחנך לאבריחות זה שלא תהיה הכרת הטוב, אז נוח לחינוך הזה שלא נברא מי שנברא. אצל כל גדולי בעלי המוסר, מי שהיה כפוי טובה, היה מופקע לגמרי. הרי כל היהדות התחילה מהכרת הטוב. הרי למה מספרים לנו על אברהם אבינו שהוא היה מצד אחד החוקר הגדול, ומצד שני איש החסד הגדול? לכאורה זה שני דברים. אלא שאצל אברהם אבינו הכל התחיל מהכרת הטוב. אברהם עלי בגיל 3 הולך בדרך, מישהו נותן לו סוכריה, והגברת המטלאי בת קרנב, הוא אמא שלו אומרת לו, אברהם עלי תגיד תודה. אז הוא אומר לו, תודה רבה שעשית לי סוכריה. הוא אומר, אני לא עשיתי, אני רק קניתי בחנות בשבילך. הוא אומר, תודה רבה שקנית בחנות, עכשיו צריך להגיד תודה רבה גם לבעל החנות. הלך לבעל החנות ואומר לו, תודה רבה שעשית לי סוכריה ומחרת לגוי הזה שנתן לי. הוא אומר, אני לא עשיתי, אני רק הבאתי מהמפעל. הוא אומר, תודה רבה שהבאת ממפעל, עכשיו צריך ללכת למפעל. במפעל הוא רואה שגם בעל המפעל לא עשה את זה, יש מיין, אלא הביא את הסוכר מהשדה. אז הוא הלך לבעל השדה. ואז הוא רואה שבעל השדה פשוט ממחזר זרעים. ואז הוא שואל, מי יצר את הזרעים? ואז הוא הגיע, שצריך להכיר תודה לבורא עולם. הכל התחיל מהכרת הטוב.
שלום.
תודה רבה. תודה, הכל טוב. שלום.
שלום, אב נויגר שבל, שלום.
שלום, שלום.
אני אב לבנות שמתחזקות, ואחת הבנות חשבה שיהיה מתאים שהיא תלך למדרשה. בגלל המצב, אין יכולת שהבת תלך למדרשה, לכן אנחנו יושבים ומדברים בענייני האמונה וכדומה. בפתיח של הרב לתוכנית, הרב אמר שמדובר כאן בגלות חמישית, שזוהי גלות ישמעאל, ואחת הבנות העלתה את המדרש שהקדוש ברוך הוא מתחרט על זה שהוא ברא את, את אותה גלות ישמעאל ואת הכסדים שהחריבו את בית המקדש. אז אולי הרב יכול להרחיב בבקשה להסביר מה העניין, למה ברא הקדוש ברוך הוא כאלה אנשים אכזריים שממש עושים מעשים שאפילו חיות... להסביר מה התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, והקדוש ברוך הוא מתחרט שברא אותם, מה שייך אצל ה...
תראה, בוא נראה.
איך אפשר להסביר בבקשה.
הבנתי.
תודה רבה.
קודם כל אני רוצה לשים את הדברים במקומם. זה שמדובר פה בחיות אכזריות נוראות זה ברור, אבל הם לא הראשונים, מקווי האחרונים. גם נבוזראדן שחט ילדים וצעירים ופרחי כהונה עשרות אלפים, לא אלף, ביום אחד עשרות אלפים. ומה שמתואר במסעי הצלב ובגזרות התנו, והנורא ביותר זה התיאורים של האכזריות הנאצית. ואמרה חברת כנסת לפני כן, ציטטו אותה כשהתחילה התוכנית שלי, שזה יותר גרוע מהנאצים, כי הרי עשו מה שעשו, מה שהם מדברים פה. הנאצים עשו את אותם דברים גם כן. כך ש... והנאצים זה לא כסדים ולא ישמעאל, ולא נאמר שהקדוש הוא מתחרט על זה שהוא ברעם. אז כך שלא, הסיבה של מתחרט על זה שהוא ברעם איננה בגלל האכזריות, כי עוד הרבה אכזרים היו לפניהם, באותה מידה ובאותה צורה ובאותה מראות. העולם מלא אכזריות. השאלה היא, מה זה נקרא הקדוש הוא מתחרט על זה שהוא ברא? הרי כמו אתה בעצמך אמרת, הרי כתוב שגם על הכסדים הוא מתחרט. הרי כתוב, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא וינחם. הוא לא מתחרט. אין דבר כזה מתחרט אצל הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא מתחרט, כתוב שהקדוש הוא מתחרט, זה כמו שהקדוש ברוך הוא רואה, כמו שהקדוש הוא שומע, כמו שהקדוש הוא יורד. זה הכל הנהגות שהקדוש הוא מפעיל. זאת הנהגה של חרטה. חרטה זה מלשון חריטה. ואומר, הרי יש לנו הפכים, לסכול ולסכל, אוהב ואויב, דל שנמצא בתחתית ולדלות להרים. יש עוד הרבה מאוד עשרות ביטויים כאלה. חריטה זה לחרות ולהכניס את הדבר עמוק. חרטה זה לעקור את הדבר מן השורש. כפי שאתה בוודאי שמת לב, למרות שדיברנו על גלות ישמעאל, בכל אופן זה לא נמנע בארבע גלויות. ובאמת מהר"ל שואל, מדוע זה לא נמנע בארבע גלויות? אבל מה שאומר שמדובר פה במשהו שהוא רופף, שהוא לא מושרש בתוך הבריאה. ולכאורה זה עומק הפשט. במה שכתוב שכתוב מתחרט, דהיינו שהם לא באמת מושרשים, חרוטים בתוך הבריאה, ולכן המציאות שלהם היא הרבה יותר רופפת. ומבחינתנו זו בשורה טובה, שבאמת אם המציאות שלהם רופפת, אז המציאות של עם ישראל שעליה נאמר, ואני זאת בריתי אותה, עליה נאמר, כה אמר השם נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וחוכבים לאור לילה, רוגע הים וימוג עליו השם צבאות שמו, אם ימושו החוקים האלה מלפני אלום השם, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. כלומר זה הדבר שהכי חרוט בבריאה. וממילא אנחנו רואים שבמאזן הכוחות הרוחני העליון יש שני קצוות, פער עצום בין אלה שמוציאים אותם ההפך מחריטה, חרטה שההפך מחריטה, לבין אלה ש איך כתוב שם, שהם חרוטים על לוח ליבו של הקדוש ברוך הוא.
בסדר, אני החכמתי, תודה רבה הרב. אם אני כבר על הקו, התורה ואמונה גם בימים האלה פועלים באזור בני ברק, רמת גן, משהו, אולי אני אשאיר את הפרטים שלנו במערכת ותוכלו ליצור איתנו קשר, לחזור אלינו בבקשה. ראשית כל אני מודה לרב ועד התשובה שהחכמתי. דבר שני, אם אני כבר על הקו, האם אפשרי שאני אשאיר את הפרטים איך אפשר לחזור אליי במערכת, ואנשי תורה ואמונה, אם הם רוצים לחזק את המשפחה, אז יהיו בקשר איתי, אפשר?
בבקשה.
תודה רבה, בשורות טובות.
מה הטלפון אתה יכול לתת לי? אני אגיד...
כן, הטלפון שלי זה 02-53-889-57.
תודה רבה, אנשים שם, בסדר גמור.
תודה.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. עד שיעלו המאזינים הנוספים, אני רוצה פה להקריא אולי כבר הקראתי את זה, אני לא זוכר, אבל ודאי שהתפסתי את זה באחת הבמות, אבל אני רוצה להקריא קטע מתוך מכתב שכתב הרב דסלר בשנת תפשין ח' בחודש ניסן. שימו לב על התאריך. זה אומר שזה היה ממש ממש סמוך ונראה לפינוי הבריטי של ארץ ישראל ולהכרזה על הקמת המדינה. כל מי שיוכל להתרכז ולהסתכל במאורעות הזמן הנוכחי, כותב הרב דסלר, מי שיש לו מנוחת הנפש הדרושה לזה, הלא אחרת לגמרי יראינה מאשר יראו השאר בני האדם. אז קודם כל כותב כדי לראות דברים אחרת לגמרי, כלומר יותר עמוק ויותר נכון, צריך להתרכז ולהסתכל, וזה יוכל לעשות מי שיש לו מנוחת הנפש הדרושה לזה. בילקוט שמעוני בשיר השירים ב' נאמר, קול דודי, כיוון שישמיע קול השופר, 20 זוועות באים לעולם, 10 מקומות נהרגים, ו10 מקומות נשרפים. מסביר הרב דסלר את המדרש, 10 פירושו כלל, זוהי גזרה כללית של הריגה, וגזרה כללית של שריפה. והוא מוסיף ואומר, הלא ראינו כבר, כי לא חסרו לנו כבשונות, ולא חסרו כלי זין להורגים. מלמד, חוזר אני אל המדרש, מלמד שאין הפתח הגאולה הפנימית נפתח כולו כאחד. הפתח, מסביר הרב דסלר, של הגאולה הפנימית של כל אחד ואחד, הגאולה העצמית שלו. אלא, המדרש אומר, אליהו זל בא לעיר אחת ונעלם מחברתה. הוא מדבר עם האיש ונעלם מחברו. ועיין מהר"ל בנצח ישראל פרק כ"ח. פעמים הרבה היה אליהו מגיד לאדם דברים, ולא ידע האדם מאין באו לו הדברים. והיה נדמה לו כאילו הדברים היו לו מעצמם, שהוא רגע בזה, הוא מייחס את הדברים לו. ובאמת אינו אלא דברי אליהו שהגיד לו. מה זה היה לנו, מתלונן הרב דסלר, שלא נראה ולא נדע, כל השופר חזק מאוד בכל העולם כולו, זה עשרות שנים. תרועות מלחמה וחורבנות, הדברים נכתבו בתפשין ח', תרועות מלחמה וחורבנות, והריסות יסודות העולם הזה, כולו אינן פוסקות. מה זה קומוניזם? מהו זה הערבו ושיבוש שבכל הכלכלה כולה על פני כל כדור הארץ? לאין מרפא. ואחר כך גזירות כלליות עלינו, של הריגות ושריפות. וטרם נשמע בקרבנו את אשר אליהו ידבר, אבל הרי טרם אשר נטה את אוזנינו לשמוע לדבריו, ולהסתכל באשר לנו, באשר יראה לנו, לשוב בתשובה, אי אפשר לזכות משיח כלל. הן אמרו רבותינו זל, בילקוט בסוף מלאכי, רבי יהודה אומר, אם אין ישראל עושים תשובה, אין יגלים, ואין עושים תשובה אלא מתוך צער וטלטול, ומתוך שאין להם מחייה, ואין עושים תשובה עד שיבוא אליהו, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, והשיב, הרי אין תשובה אחרונה שייכת, אלא במי ששומע קולו של אליהו מדבר אליו. והיינו ביאת אליהו אליו, הוא בא, הוא מדבר, צריך להקשיב. ניתן דוגמה. הגמרא מספרת במסכת תענית שאילפה ורבי יוחנן היו שקועים בתורה והיו בעוני גדול, הוודחיקה להומיל תתובה, היו בעוני גדול. אמרו, נזיל ונעביד עסקה, נלך ונעשה איזשהו עסק ונקיים בנו את הפסוק, כי אפס כי לא יהיה בך אביון, צריך להשתדל לא להיות אביונים. יצאו החוצה והרגישו שהם רעבים. ברגע שהם עזבו את לימוד התורה, פתאום הם נזכרו שהם רעבים. כל עוד שיש קוראים בתורה, הם לא שמו לב בכלל. הם התיישבו ליד כותל, ליד גודה, קיר, כותל, לאכול. ורבי יוחנן שמע שני מלאכי השרת אומרים אחד לשני, בוא ונפיל עליהם את הקיר, שהם עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה. אמר לו, השני, תעזוב, יש ביניהם אחד מהם שעתיד למלוך. למלוך זה להיות ראש ישיבה. מן מלכי רבנן. שאל רבי יוחנן את אילפה, האם שמעת השיחה שהתנהלה פה? אמר לו אילפה שהוא לא שמע. אמר רבי יוחנן, מדי שם התענה, מזה שאני שמעתי, ואילפה לא שמע, כנראה שאני הוא זה שעתיד למלוך. חזר בו רבי יוחנן ואמר, אני חוזר לבית המדרש ללמוד, ואקיים בי את הפסוק, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, יש גם פסוק נוסף. יש גם פסוק נוסף. הוא עלה ונתעלה ונהיה רבי יוחנן, ואילפה יצא לעסקים, ועלה ונתעלה באושר, ולא שכח תלמודו. בכל זאת, הגמרא מספרת כמה שכאב לאילפה, על זה שרבי יוחנן נתעלה והוא לא. נשאלת השאלה, מה התלונה לאילפה? נשמע שיש תלונה לאילפה. הרי רבי יוחנן שמע ואילפה לא שמע. גם אנחנו לא היו משמיעים לנו, לא היינו שומעים את הכל, היינו בוודאי הולכים. אפילו אני חושב שגם אני הייתי הולך ללמוד. התשובה היא, משמיעים. אבל תכין לבך, תקשיב אוזניך. תקשיב טוב לקולות שמשמיעים. זה מה שאומר הרב דסלר. שלום לשאלה הבאה.
שלום וברכה הרב.
שלום שלום.
אני זוכר שאלה מהרב, זה לא כל כך קשור לתקופה, אבל בכל אופן שאלה, אני לא זוכר את התשובה, אם אפשר לשמוע, וחוץ מזה אחר כך עוד שאלה. שאלה ראשונה, אני זוכר מהרב, מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אני זוכר, אם אני זוכר נכון, הרב שאל, הרי המים לא מכסים את הים, המים זה הים. אני זוכר את השאלה נכון?
כן.
אז את התשובה אם אפשר.
אני לא זוכר איזה תשובה נתתי אז, אבל רש"י פרשת שבוע אומר שהים זה הקרקעית של הים. אז מי אלה אין שאלה מלכתחילה, אבל כנראה שמעתי אז תשובה יותר עמוקה. רק אני לא זוכר אותה.
זה עוד חול לי כמהלך, אבל טוב, זה גם, הים בעצם זה הקרקעית.
כן, כן.
זה התשובה האמיתית. עכשיו, עוד דבר שאני נבוך בו קצת, זה אנחנו מוצאים כמה וכמה דברים, מה תכלית כל הבריאה בעצם. מצד אחד, כמובן, זה מה שכולם אומרים, שהקדוש ברוך הוא ברא כדי להיטיב. מצד שני, כל הנקרא בכבודי, לכבודי בראתיו. זאת אומרת, יש כמה וכמה נוסחאות. איך מיישבים את הדבר הזה בצורה ברורה? הרב מבין את השאלה שלי?
בוודאי, ודאי, ודאי. יש הרבה נוסחאות. בכתבי הארי נאמר שהקדוש הוא ברא את העולם כדי להוציא את מידותיו מן הכוח אל הפועל. רמח"ל מביא את מה שכתוב ש... הוא ברא כדי להיטיב. הפסוק אומר, כל הנקרא בשמי לכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתי. הכל לכבוד השם. עוד אומר המחל בדעת תבונות שהקדוש הוא ברא את העולם כדי לגלות את ייחודו. כל הדברים הללו זה הכל צדדים שונים של אותה מטבע. הקדוש הוא ברא את העולם כדי להיטיב. הטבע שלמה אפשר רק על ידי השגה. של הקדוש ברוך הוא, כי אדם לא נברא אלא להתענג על השם. אי אפשר להשיג שום מידה ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי כל מידה ממידותיו של הקדוש ברוך הוא אפשר להשיג רק אם משיגים אותה כמות שהיא, ואנחנו לא יכולים להשיג שום דבר ממנו כאילו ידעתי והייטיב. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להשיג על דרך השלילה. אם אנחנו נגיד שאין אצל הקדוש ברוך הוא טיפשות, אין אצל הקדוש ברוך הוא אכזריות, זה לא יעזור לנו לא להבין את חוכמתו ולא להבין את חסדו. כי להגיד שמישהו לא אכזרי, זה עדיין אתה לא יודע איזה סוג של איש חסד הוא, אם בכלל. לעומת זאת, אם אתה תגיד שאין עוד, אתה תדע שהוא אחד. ולכן הדבר היחיד שאפשר לדעת על ידי שלילת ההפך, זה את אחדותו ויחידותו. ולכן מה שמתגלה... זה אחדותו ויחידותו של הקדוש ברוך הוא. ואיך כתוב? והיא כבודך, כן? ואנחנו אומרים ביום הכיפורים, ואשר אימתך על המלאכים, ואבית תהילה מבני אדם, והיא כבודך. ממילא הכל מסתדר סביב אותו ציר. זה מה שאני יכול להגיד על רגל אחת, אבל כדאי באמת ללמוד לאורך, לאורך ולעומק את הספר דעת תפונות עם ההגעות של הרב פרידלנדר. תודה רבה.
איפה הרב יכול למקם אותי שם בדעת תפונות, איפה זה...
את כל הספר.
ספציפית על...
הספר הזה הוא עשוי מקשה אחת. צריך ללמוד טוב.
בעצם הרב מברך אותי באריכות ימים, אם כך.
תשמע, אני למדתי פעם ראשונה דעת תבונות בהיותי בגיל 18 או 19, אז לקח לי שנה. כל יום חצי שעה וכל שבת 3-4 שעות. ולקח לי שנה.
וואו. יישר כוח גדול, תודה רבה.
ברוכים תהיו. שלום.
שלום הרב, חודש טוב.
שלום, שלום, חודש טוב.
אני רוצה לשאול, ולאור המצב כל העניין, מצד אחד אנחנו יודעים, כמובן כולם מדברים על העניין הזה של אורייתא מגנא ומצלא, ואנחנו כאילו בתור בני תורה, הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות למען המערכה זה ללמוד תורה ולהתחזק. מצד שני יש גם את העניין של השתדלות, ואני צריך לעשות את זה, מה אי אפשר רק לסמוך על השמיים, אנחנו צריכים לעשות פעולות, להתנדב, לעזור, השאלה איפה
החבול? חס ושלום, לא בנוסח שאתה אמרת. חס ושלום, אין נוסח כזה שצריך לעשות השתדלות, כי אי אפשר לסמוך רק על השמיים. אפשר לסמוך רק על השמיים, צריך לסמוך רק על השמיים, ורק על השמיים אפשר לסמוך. רק התורה ציוותה אותנו, בגלל שזה עולם שנברא עם הסתר פנים, ואם הכל יעשה ללא השתדלות, אז לא תהיה בחירה, והקדוש הוא באמת יעשה את הכל בעצמו, לא תהיה בחירה, וכל העולם יאבד את משמעותו, לכן ציווה אותנו הקדוש הוא להשתדל. אבל חס ושלום מהנוסח הזה, שאי אפשר לסמוך רק על השמיים.
אוקיי, אז
גם אם אחד מראשי השלטון יתבטא כך לא מזמן.
כן, לא, התכוונתי כאילו שאנחנו צריכים לעשות מבחינתנו, כאילו ניסחתי את זה מחילה.
אני הבנתי, אני רק ניצלתי את הנוסח שלך כדי לחדד, כמובן שום טענה כלפיך.
כן, אז השאלה באמת, אבל מה איפה הגבול פה, מה אנחנו צריכים, אם עכשיו נגיד אדם שהוא לומד תורה, אז להקדיש כמה שעות גם להתנדבות, להסיע אנשים, לעזור?
אתה שאלת שאלה הכי קשה מכל השאלות שיש. למה? כי השאלה שצדיק ורע לו, שהיא שאלה קשה, יש על זה הרבה הרבה מאוד תשובות, שכל אחד מכסה תחום מסוים, כמו כל ספר איוב. שאלה של ידיעה או בחירה, גם יש תשובות. אבל השאלה של ביטחון והשתלות, יש לכל אחד את התשובה שלו. זה, האיזון בין ביטחון והשתלות זה דבר אישי לפי דרגתו של האדם. למה? כי יש לך אדם שלא עושה השתלות, והוא סומך, בגלל שיש לו ביטחון אז, יפה. אבל יש לו חבר שבדיוק כמו הוא לא עושה השתדלות, וזה לא בגלל, והוא אומר ביטחון, ביטחון, אבל זה לא באמת ביטחון, אלא זה עצלנות, זה פוזה, זה הצגה, ואז כשיעמידו אותו בפני ניסיון, הוא ייפול, כמו שהחזון מביא דוגמה, על אדם שכל ימיו דיבר השתדלות, ביטחון, 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 וכשפתחו חנות מולו, הוא עשה כל מאמץ להרוס את הפרנסה של השני, כי הוא לא היה לו באמת ביטחון. לעומת זאת, יש אדם שעושה השתדלות ומתכוון להשתדלות, והשני עושה את אותה השתדלות, וזה בגלל חוסר ביטחון. עכשיו, כשאדם לפי דרגתו צריך לעשות יותר השתדלות, הוא יעשה פחות, יעמידו אותו בניסיון והוא ייקשל, הוא יבעט. כשאדם לפי דרגתו צריך לעשות פחות השתדלות ועושה יותר, הוא גם לא בסדר. אז מהי הרמה שלי? תסתכל ברב דסלר מכתם אליהו כמדומני חלק ג' או חלק א', מאמר סדרת מאמרים על ביטחון והשתדלות, מאמר שנקרא חמש דרגות בדרך ארץ. אבל זה לא רק חמש דרגות, זה חמש דרגות כלליות. יש מספר הדרגות כמספר האנשים. מאיפה אני יודע מה הדרגה שלי? אז אם יש לבן אדם רב מובהק שמכיר אותו היטב, הוא ידריך אותו מה לעשות. אם לא, אז צריך למצוא את האיזון.
אפשר עוד עניין קטן שזה...
מה אתה אומר?
אפשר עוד עניין אחד לשאול, או שזה...
בקיצור, יש לנו שתי דקות לסיום, נשמע את העניין הקצר.
בקיצור קטן, אולי זה קצת רגיש, לגבי הנושא של מיטה לקידוש השם, השאלה אם אדם מת, כאילו כל המתים האלה, באמת יש להם דין מבחינה הלכתית של קידוש השם ממש, הם הולכים לנחיתה של רבי עקיבא.
תראה, הרב אהרונסון, בספר עלי מאורות, מדייק בדיוק שאני חושב שיכולים... מי שבדרגתו להתווכח איתו מהשלה הקדוש, שגם זה הכוונה. אבל לכאורה מה שיש בבירור, זה את הזוהר על בראשית דף למתת, שאומר שכל מי שנהרג על ידי נוחרים, הנשמה שלו מקשטת את בגדו של הקדוש ברוך הוא. בגד של הקדוש הוא כוונה הנהגה, הקדוש הוא בוחר את הנשמות הללו לקשט את בגדו, אותו בגד, כלומר אותה הנהגה, שהוא ילבש, שהוא יבוא לדון את הרשעים לעתיד לבוא, וזהו שנאמר, ידין בגויים עלי גביעות. וזה מעבר לכל ויכוח. בין אם בחרו, בין אם לא בחרו. מי שנהרג על ידי נוחם בגלל שהוא יהודי, ואנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, אנחנו נתראה עוד פעם מחר בשעה 10, באותה מסגרת, באותו מקום, באותה שעה להתראות. תודה רבה לכל הצוות, כל טוב.